שלום. יש לנו עוד שיעור אחד לפני, בעזרת השם, לפני פסח, ואותו נקדיש לסיים את המהלך באורות הקודש. היום אני אתחיל את הנושא של עשר הספירות, מבחינת הביאור של הספירות עצמן, ואנחנו נראה, אם אני ארגיש תוך כדי שזה מלא אתכם, כי אתם כבר מכירות, כי למדתם בכמה הקשרים שונים את הספירות, אז אחרי פסח נתחיל נושא חדש. בחסידות ובתוך חב"ד, אבל בנושא אחר. אם אני אראה שזה עדיין יש לזה תועלת בשבילכם, אז אנחנו נפתח, נמשיך את שאר הספירות. היום נדבר גם על המבנה הכללי של הספירות וגם על הספירות העליונות, שלושת הספירות הראשונות או ארבעת הספירות הראשונות. אוקיי, אז אני אכתוב את הספירות על הלוח ונתחיל לדבר עליהן. אוקיי, זה המבנה של עשר הספירות. אתם רואות את מה שכתבתי? כן. את רואות? אין הרבה עוד. אוקיי, המבנה הזה של עשר הספירות הוא אפשר להבחין בו בכמה דברים פשוטים. אני רוצה לדבר על המבנה כמה דקות. אחרי שנראה את המבנה, אז נוכל יותר להיכנס לתוך הפרטים. המבנה הזה כבר די בולט, שיש פה כל הטושים די אותו באותו סטטוס. כמו שאתם רואות, יש פה בעצם שלושה צירים מרכזיים. שלושה צירים מרכזיים, אפשר לראות ימין, שמאל ואמצע. זה דבר מרכזי בציור של עשר הספירות. אנחנו נדבר עליו עוד רגע. ויש פה עוד מבנה שאפשר לזהות. כמו שאתם רואות, זה בנוי כל הזמן בצורה כזה של דירוף. הימין והשמאל באותו גובה. ומה שבמרכז או מעליהם או מתחתם. אנחנו נחלק את זה לשלוש קומות. קומה אחת, מהכתר עד ספירת החסד, מהחסד עד הנצח. בסדר? זה בעצם יהיה המבנה. יש לנו פה שלוש קומות, וגם שלושה צירים. ימין, שמאל ואמצע. זה המבנה של הספירות. הציור הזה, אגב, זה ציור שהוא רמוז בספר הזוהר, אבל מי שפיתח אותו בעיקר, את המבנה הזה, זה הארי הקדוש. הארי מציין שלפניו נחלקו הקדמונים, המקובלים הקדמונים, איך לצייר את הספירות. אין חולק על זה שיש לנו עשר ספירות. בזהות של עשר הספירות גם יש הסכמה. יש כאלה שסופרים את הדעת ולא סופרים את הכתר, יש כאלה שסופרים את הכתר ולא סופרים את הדעת. בסדר, אבל יש הסכמה מהם עשר הספירות בסך הכל. הארי מסביר למה יש כאלה ויש כאלה. אבל בציור של הספירות היו שלוש שיטות, כך כותב הארי. שהתווכחו אחד עם השני, זה מופיע באריכות בספרים של הרמ"א, כשמסביר מהם השיטות השונות בציור עשר הספירות ומה המקור של כל אחד. כולם רמוזים בספר הזוהר, כולם מצאו ראיות לדבריהם בספר הזוהר. ציור אחד של עשר הספירות ציירו לפי קו, צורה של קו. יש כתר, חוכמה, וכן הלאה, בינה ודעת, של השתלשלות. כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, מלמעלה למטה. זה ציור אחד. ציור שני, ציירו את זה בצורה כזאת, של עיגולים. אז זו אפשרות אחת, כן? לפי סדר עולה יורד. זו אפשרות שנייה שהייתה אצל הקדמונים לצייר את הספירות. רק מזכיר את זה שתכירו, יום אחד אתם תראו כל מיני ציורים, תבינו איפה מתוך ההקשר של מה שאנחנו לומדים. ציור נוסף זה ציור שכמו אדוות של, איפה נקרא, בתוך אגם את זורקת אבן, יש בפנים איזה אדוות כאלה, עיגול בתוך עיגול, ככה ציירו את הספירות, כשהספירה הכי מקיפה, הכי גדולה אפשר לקרוא לזה, היא תהיה הכתר, ואחרי זה חוכמה, בינה, עד המקום הכי מצומצם, הכי קטן, זה יהיה המלכות. זה ציור אחד. וציור שלישי אומר הארי, זה הציור הזה. שלושה ציורים, ציירו הקדמונים את הספירות. מה מהם נכון? אז הכלל הבסיסי בלימודי אמונה, מי שלקח את זה בצורה הכי חזקה זה הארי הקדוש. אני לא מכיר עוד לפניו מישהו שלקח את זה בצורה כל כך רצינית, את מאמר חז"ל, שאין באמת מחלוקות. ואלו דברי אלוקים חיים. הארי אפילו לא מנסה להגיד מי צודק. הוא אומר, זה נכון, וזה נכון. לזה יש מקורות, לזה יש מקורות. עד אז, עד אליו, הספרים ממש התווכחו אחד עם השני, והוא הביא ראיות לכאן וראיות לכאן. ורבי משה קורדוברו בספר הפרדס, ואולי ספר אנציקלופדי, אוסף את כל השיטות בתוך הקבלה, הוא ממש מאמת אותם אחד עם השני, ומביא ראיות לזה וראיות לזה, וויכוחים. הרי אומר, אין ויכוח. זה נכון, וזה נכון, וזה נכון. הכל נכון. השאלה, מה אתה מדבר? למשל, הרי הקדוש יגיד ככה. פחות ניכנס עכשיו לסברים של מה שאני אומר, רק תזכרו את זה בראש, יום אחד אולי נושאים האלה, תפתחו אותם יותר לעולם. הרי הקדוש יגיד, יש 10 ספירות של עיגולים, זה קשור לעולם הטבע, בו ככל שאתה נמצא מקום מקיף יותר, אתה מקום גבוה יותר, ככל שאתה הולך ומצטמצם, זה מקום נמוך יותר. זה הרי יגיד, זה בהקשר של עולם העיגולים, ו... 10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, דעת, יגיד הארי הקדוש, זה סדר הספירות בעולם התוהו. מציאות של תוהו ובוהו, אין קשר, אין תקשורת, כמו פה. זה יגיד הארי הקדוש, ולכן אנחנו מתמקדים בציור הזה, זה הציור של 10 הספירות, מציאות מתוקנת. מציאות שלמה ומתוקנת. לא של עולם הטבע, ולא של עולם התוהו, אלא של עולם האדם המתוקן. אדם פלוס תיקון. המציאות האנושית ושל התיקון היא נראית ככה, כן. עולם הטבע, יש לנו 10 ספירות המתגלות גם במרחבי האנושות, האדם, וגם במרחבי הטבע. באופן כללי, מרחבי הטבע הם יותר עיגוליים, ומרחבי האדם, האנושות, יותר קוויים. למה? כי הטבע הוא יותר טבעת, מלשון טבעת. הוא נע בצורה עיגולית, אין בו מישהו שהוא יותר, מישהו שפורץ את ה... אין בו פריצה. אין בו איזה קו כזה שאתה... העסק נע מנקודה אחת לנקודה אחרת בצורה ליניארית של תיקון. זה מעגליות כזאת, כמו שמתאר שלמה המלך את עולם הטבע, שהשמש זורחת, השמש שוקעת, הכל חילוף העונות וכולי, חילוף החומרים בתוך הטבע, ואיזה מעגליות כזאת בעולם הטבע. אז בכל זאת יש מדרג בעולם הטבע. מה המדרג שיהיה? מי יותר מקיף, מי פחות מקיף, מי החיים שלו יותר גדולים, החיים שלו יותר קטנים. הדינוזאורים החיים שלהם הכי גדולים. יש דברים מופשטים יותר, הם נמצאים במקיף יותר. ואלה שהם יותר נמוכים יהיו יותר קטנים, יותר מתמוצתים. זה יהיה ציור הספירות בהקשר הזה. הספירה יותר גבוהה, היא תהיה יותר מופשטת, היא תהיה יותר מקיפה. הספירה יותר נמוכה, היא תהיה יותר מתומצתת, יותר גשמית. והמופשטים יותר יהיו יותר במקיף. בסדר, זה ציור הספירות בהקשר הזה. אנחנו לא נדבר על זה מספיק. הארי הארי הקדוש עצמו פחות פיתח את העולם הזה, למרות שיש מקובלים שפיתחו מאוד. אבל זה פחות העסיק אותו. הוא יותר הלך לנקודה הזאת שאנחנו ציירנו עכשיו במבנה המתקשר נקרא לו. שיש בו תקשורת בין הספירות. ויש בו, הוא כן בנוי בצורה של עמוד, לא בצורה של עיגול. יש פה איזה מבנה עומד, כמו האדם שהוא עומד. כן, הבהמה היא מעגלית. ההבדל בין אדם לבהמה, שהאדם הוא עומד זקוף, והבהמה, יחד עם האדמה, יוצרת איזו סירקולציה של עיגול. איזה מעגל. והאדם הוא מביא לעולם את הפריצה, את השינוי. הבהמה, איך שתניחי אותה מתחילת בריאתה, ככה היא תסיים את חייה. היא לא תפרוץ לשום כיוון, לא תיצור פה מציאות חדשה. היא לא תעמוד מול עולם הטבע ותגיד, אוקיי, זה הנתונים, מה אני עושה עם זה? היא תאכל ותמות, זה עולם הטבע. והאדם הוא יותר קווי. בתוך המציאות הקווית מתגלים בנו 10 הספירות בצורה קווית, אבל יש שתי אפשרויות. או בצורה קווית של עולם התוהו, שזה 10 ספירות אחת מעל השנייה, בלי תקשורת יותר מדי ביניהם, כל ספירה חיה את עולמה כמו שהיא, בלי יותר מדי מערכות של איזון ותקשורת, או בציור שאנחנו עכשיו הולכים לדבר עליו, וזה הציור הזה. בסדר? אז לפני שדיברנו על הספירות, רק להבין את המבנה שלהם. מה יש לנו במבנה המתקשר הזה? עכשיו, כמו שאמרנו, שני ממדים שצריך להתבונן עליהם. יש את הציר האופקי והציר האנכי. יש את שלושת הקומות, נתחיל מהם. יש לנו קומה אחת שכוללת את הספירות הנמוכות יותר, שהם הנצח, ההוד, היסוד והמלכות. יש לנו את הרובד האמצעי שכולל את החסד, גבורה והתפארת, את הרובד העליון שכולל את הכתר, חוכמה, בינה ודעת. חלוקה פשוטה שלהם. אנחנו נלך ונתבונן בהם גם דרך שפת גוף האדם וגם דרך הנפש. אבל אנחנו כבר יכולים לחלק את זה בצורה פשוטה. כמו שגוף האדם מתחלק לשלוש קומות בצורה פשוטה, יש לנו ראש, יש לו תחום בפני עצמו, הצוואר תוחם את הראש, המקום הכי צר בגוף, יש בו איזה חציצה, הגולגולת יש לה מבנה אחד, כונס בתוכו את הקומות הגבוהות שלנו, שזה קשור אל המוח. יש לנו עוד מערכת בגוף, מהצוואר ועד השרפת, שהיא מערכת גם כן די תחומה, השרפת חוצצת, זאת מערכת העיכול, היא מערכת גם כן שאפשר לכנות אותה באופן כולל, המערכת הרגשית שלנו. לב. לב ורגש. ומוח פה זה שכל. בסדר, המערכת הרגשית, למה אמרנו שהמערכת הרגשית נמצאת פה? כמו שדיברנו כמה פעמים, גם יש לנו פה את עולם הרגשות בלב, וגם יש לנו את מערכת הנשימה. זה שתי בעצם המערכות שנמצאות במרכז החזה, זה מערכות הנשימה ומערכות הדם של הלב. והן מערכות שמגיבות בצורה מאוד מאוד ישירה לעולם הרגשי שלנו. אם האדם מתרגש, אז הלב שלו דופק מהר והנשימה שלו נהיית מהירה. אם האדם נינוח, אז שניהם בהתאם. מערכות הנשימה שלנו ומערכת הדם, שבהקשר הזה מערכת הדם יותר קשורה אל החמצן שבדם. אז זה המערכות שקשורות אל החזה, אל הלב. גם הידיים, דיברנו על זה כמה פעמים, הם מבטאים רגשות, בשונה מהמערכת הנמוכה יותר שעוד רגע נדבר, שפחות מבטאת רגשות. אדם שמדבר בלי ידיים, אתה לא יודע מה הוא חושב. הידיים מבטאות את מה שאתה מרגיש. אנחנו משדרים המון המון תחושות דרך הידיים, הרבה מהלב שלנו עובר דרך הידיים. אז זה הידיים בהקשר הזה, הידיים עוסקות בדחייה ובקירוב, אנחנו נדבר על זה גם כן עם הימין והשמאל שלהם. אבל זה המערכת האמצעית של הלב. המערכת התחתונה יותר קשורה לדחפים כוחות טבעיים. הנה כתבנו פה טבע, אבל קשור אליו. מערכות יותר טבעיות שיש בנו, שזה מערכות העיכול, מערכות הרבייה, מערכות פליטת הפסולת מהגוף והרגליים. זה מערכות שנמצאות מתחת לשרפת. זה מערכות שעסוקות בקיום. אולי זו המילה הכי חשובה פה, זה קיום. אוקיי, גם הספירות הן גם כן מתלבשות בתוך ההקשר הזה, כשאנחנו יכולים לחלק אותן לשלוש קומות בסיסיות. פעמים אתם זוכות דיברנו על זה בהקשר אחר וקראנו לזה נפש, רוח ונשמה. בסדר? שיש בנו קומה שהיא עסוקה היא בקיום. נקרא לה מעכשיו הקומה הנפשית יותר. הקומה הנפשית יותר היא קשורה אל הרובד הבסיסי יותר של הספירות התחתונות. הספירות הגבוהות יותר קשורות אל הרוח, חסד גבורה ותפארת, הספירות הגבוהות עוד יותר קשורות אל המערכת החושבת שלנו, השכלית שלנו. עד כאן בסדר? כי אני עדיין לא יודע כמה רקע יש לכם וכמה אני רץ מהר. אבל בינתיים זה בסדר? אוקיי. עכשיו רק אגיד עוד דבר. כשילד גדל, המערכות האלה מתפתחות בהדרגה. בשנותיו הראשונות, הילד ממש צומח מפה והולך ונהיה יותר ויותר גבוה. בהתחלה, הצדדים הדומיננטיים אצל הילד זה הצדדים הקיומיים יותר, הנפשיים יותר. והמערכות שמתפקדות אצלו בעיקר, זה המערכת הזאת של המאה עכשיו נקרא לה בראשי תיבות, נהים. נהים, זה נצח עוד יסוד ומלכות. זה המערכות שבעיקר מתפקדות אצלו. מה עושה הילד מהבוקר עד הלילה? אוכל, ישן ובוכה. זה דברים שהוא לא בוחר בהם בכלל. זה סוג של דחפים, כדי לשרוד ולהתקיים. זה מה שמניע אותו. רגשות, תקשורת, תקשורת רגשית, כן? ותקשורת צרכנית. תרתי משמע, אלא תקשורת רגשית, שהוא אוהב, יש לו כאלה שהוא אוהב יותר, יש כאלה שהוא אוהב פחות, יש כאלה שהוא נרתע מהם, ודברים שהוא מפתח רק עם הזמן. זה דברים שהוא מפתח בגיל קצת יותר גדול, כשהמערכות הרגשיות לא מתחילות לעבוד. ואז יש לו רצונות יותר, רצונות שלא באים רק מהדחפים הקיומיים שלו, אלא צדדים שבאים, רגשות ורצונות שבאים, מערכת הרגשית שלו, הוא קשור יותר להורים שלו, הוא נמנע מזרים, הוא אוהב דברים מסוימים, אתה יכול להתחיל לזהות את האופי של הילד, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, דברים שמרגשים אותו. זה מערכות הרגשיות שהולכות ומתפתחות, אבל גיל הילדות בסך הכל לא יוצא הרבה מהמערכת הזאת של הנהים והחגת. חגת חסד גבורה תפארת, נעים נצח עוד יסוד מלכות. זה הספירות הדומיננטיות אצל הילד. יש לו מערכת בעיקר של דחפים ושל רגשות. זה חלק מהקושי אצל ילד כי אין משהו יציב. תוך המערכות האלה אין יציבות כל כך. היציבות היא באה יותר מהשכל. החלטתי משהו והוא אמיתי ואני הולך עליו. עכשיו בא לי, עכשיו לא בא לי. עכשיו אני מתרגש מזה, זה לא מרגש אותי. זה לא משנה. אם בחרתי משהו מהשכל, יש יציבות. אבל במערכת הזאת, הרגשית ומטה, אין יציבות כל כך. עכשיו הוא בא לו משהו, בא לו צורך קיומי מסוים, או איזה רגע שחולף עליו עכשיו, עכשיו הוא עם מצב רוח, עכשיו הוא עם מצב רוח. כל המצבים האלה יוצרים איזה חוסר יציבות אצל ילד. לכן, ילד נקרא, אין לו דעת. הוא חוסר דעת. לכן הוא לא יכול לבצע פעולות קנייניות, והוא לא יכול לקדש אישה. לקדש אישה זה החלטה משמעותית בחיים. ושהיא דורשת יציבות. אין לו יציבות עדיין, המערכת הרגשית שלו עדיין היא הדומיננטית. יש לו ראש, אבל ילד קטן מגיע לנו עד החזה. לא סתם ילד קטן מגיע לנו עד החזה, כי גם הראש שלו עובד כמו עולם רגשי של מבוגר. הוא מגיע לנו עד כאן. רק כשהילד יתפתח, והתפתחו בו קומות של בעלות דעת, והוא יוכל לבחור. הוא יוכל לבחור מתוך יציבות. אז התפתח לו הבנה על החיים. יכולת להבין מישהו אחר. גם אם עכשיו אני לא מרגיש את מה שהוא מרגיש, אבל אני יכול להזדהות איתו. אני יכול להסתכל על המציאות מבחוץ קצת. להתבונן בה. המערכות האלה של חוכמה, בינה ודעת, התפתחו בגיל מבוגר יותר, ורק אז הוא יוכל להתחתן. זה מה שיאפשר לו להיות בקשר שלולית. יש לו יכולת להגיע ליציבות. לכן השלב ש... הרבה פעמים הרבה תלמידים שואלים, נו, באיזה שלב אפשר להתחיל לצאת? מתי נכון להתחיל להתחתן? מתי שהוא נהיה בן אדם בר דעת? לא אצל כולם זה קורה בגיל 13. שאדם נהיה כבר בשלב שהוא, יש לו חוכמה בינה ודעת. ואז הוא יכול לתקשר עם מישהו אחר מתוך מקום יציב. בסדר? אז זה לא רק בתוכנו, כל השלבים האלה קיימים, כל הקומות האלה קיימות. אבל אנחנו מפתחים אותם עם הזמן. גם כשאנחנו עוד אמירה חשובה, כי דיברנו קצת על ההתפתחות בציר הזמן, זו אמירה מאוד חשובה. גם כשאנחנו הולכים וצומחים, אנחנו לא מאבדים את הקומות התחתונות. גם כשהילד הולך וצומח, הצדדים הקיומיים נמצאים אצלו. לא שהתבגרתי, אז אני אומר, אוקיי, עכשיו אני נהיה אדם שכלי. הרגשות לא מעניינים אותי. אני כבר אדם שיש לו רגשות. הדחפים כבר לא מעניינים אותי. לא, הכל קיים בתוכך. והכל חשוב. אתה התפתחת, בנית עוד קומה. עכשיו היא הופכת להיות הדומיננטית. אבל יש לך גם נפש, עדיין. גם התפתחת לשכל, יש לך עדיין רוח. יש לך עדיין לב. זה מאוד משמעותי מה שאמרנו עכשיו. שיש נטייה הרבה פעמים. תודה רבה. יש לנו נטייה הרבה פעמים כשאנחנו עולים קומה להתכחש ולפעמים לזנוח את הצדדים הנמוכים. זה הצדדים הילדותיים שלנו. לא נוותר עליהם גם כשאנחנו נגיע למקומות גבוהים. אני אתן רק דוגמה אחת לאיפה הדברים, השלכה אחת של הדברים, ואחרי זה נתקדם. זה פחות קשור אלינו, רק חשוב להגיד את זה, כי יש לזה הרבה השלכות. ברוך אתה אלינו. הרמב"ם כותב, למדתם את זה, אני מעריך, שיש שלושה סוגי חברות. שלוש סוגי חברות. מכירות? חבר המעלה זה הכי גבוה, מתחתיו. חבר הביטחון והנחת, מתחתיו. חבר התועלת, נכון. שלושה סוגי חברים, האמצעי, הרמב"ם נותן לו שני שמות, הביטחון והנחת. והגבוה זה חבר המעלה. עכשיו, ברמב"ם זה נראה כאילו, טוב, יש חבר אחד, זה לא משהו להיות שם, שזה חבר התועלת. מדרגה נמוכה, אם יש לך מישהו כזה, אתה יודע שזה לא חברות אמיתית. טוב, יש גם חברות יותר טובה, זה חברות, זה, מה זה חבר התועלת? ומישהו שאנחנו מספקים אחד לשני איזשהו צורך. יש לי צורך בחבר הזה כי קיבל הרבה ממתקים במשלוחי מנות, וכדאי להיות חבר שלו כי הוא רוצה לחסל את זה, ומי שחבר שלו יקבל ממתקים. השיקול אצל ילדים, להיות חבר של מישהו, כי יש לך תועלת בזה. וזה רמה הכי נמוכה של החברות. רמה אומר, זה לא משהו. רמה גבוהה יותר זה חבר הנחת והביטחון. זה חבר שאתה יכול לשתף אותו בכל מיני רגשות שלך, כל מיני, בעולם הפנימי שלך, ואתה תמיד מרגיש שהוא מכיל אותך. הוא נותן לך ביטחון. יש לך נחת איתו, יש לך שפה משותפת איתו. אומרת הרגשית שלך מוצאת שם מנוח. אבל גם זה אומר הרמב"ם, זה לא הרמה הכי גבוהה. מה הרמה הכי גבוהה? חבר המעלה, שאיתו יש לך יכולת לשתף באידיאולוגיות. אתם מרגישים מזוהים בחשיבה שלכם. ואתה אוהב את המידות שלו ואת האישיות שלו, לא ממקום רק רגשי שהוא מספק לך איזה נחת. אלא אתה מרגיש לידו שאתה נהיה באדם יותר טוב. אתה מחובר אליו ברמה האידיאולוגית. עכשיו קוראים את זה, אז בואו נראה כמה חברים יש לנו, חברי התועלת, כמה חברי נחת וכמה חברי מעלה. לא. הכי חשוב לי לקנות חבר מעלה.
חבר מעלה יש בתוכו גם את התועלת, גם יש, זה כל,
מהכל ביחד. יפה, זה דבר יפה מאוד מה שאמרת. ברמב"ם זה לא כל כך פשוט. אפשר היה לקרוא את הרמב"ם לא ככה. אני אומר את זה בעיקר, כי חברות, כמו שאומר האר"י הקדוש, שהחברות הכי משמעותית לאדם בחיים זה הקמת משפחה. ובקשר זוגי, צריך שיהיה את כל הקומות האלה. לפעמים יש נטייה ללכת רק לרמה הכי גבוהה. ואז הנפש לפעמים, היא מודחקת הצידה. היא מרגישה את ההדחקה הצידה, היא מרגישה שנהגו איתה בצורה לא הוגנת. כי הנפש, יש לה גם את הצרכים שלה בתוך הקשר הזוגי. עוד רגע נפרט. וגם הרגש, יש לו את הצרכים שלו בתוך הקשר הזוגי. ולא כל החברות מתמקדת רק בחבר המעלה. ברור שקשר זוגי שבנוי רק על רמה של דחפים, זה קשר זוגי מאוד מאוד נמוך. מאוד ילדותי. ויהיה בו גם הרבה חוסר יציבות, כמו קשרים של ילדים. וקשר ברמה גבוהה יותר, ככל שהקשר עולה רמה, יש בו יותר ויותר יציבות. אבל ברור שקשר גם ברמה הגבוהה ביותר הוא זקוק, לכמות הנמוכים, כמו שכשאנחנו מתבגרים, אנחנו לא קוברים את הילד שבנו. הוא קיים בתוכנו, אנחנו פיתחנו קומות יותר גבוהות שמנהלות את החיים שלנו. אבל הילד הזה הוא מאוד משמעותי לנו בחיים. בסדר? לכן בתוך קשר זוגי ראוי שתהיה משיכה. זה קשור לדחפים. ראוי שתהיה הרגשה של ביטחון אחד עם השני, ברמה קיומית, עוד לפני הרמה הרגשית ביטחון, ברמה קיומית שאת בן אדם שלידך הוא יציב. ואת יכולה להקים איתו בית יציב, הוא יציב נפשית, ויש לך משיכה אליו ברמה בסיסית. לא צריך, כן, החזון איש מחלק בין דחייה לנעים למשיכה חזקה. זאת אומרת, החזון איש, לא, להתחתן עם מישהו שיש לך דחייה ממנו לא טוב. מישהו שיש לך משיכה חזקה לא חייבים. מישהו שנעים לך איתו. אבל שהמערכת הזאת מקבלת סיפוקה. וזה חשוב. כמובן, קשר שבנוי רק על קשר מהסוג הזה, מהקומה הנמוכה הזאת, זה קשר לא בריא. כי זה קשר שהוא כולו בנוי על דחפים. אגב, דחפים, יש גם דחפים פסיכולוגיים. וזה אולי קשור גם לפה. עולם רגשי. נגיד, הוא ממלא לך בחיים את הדמות אב שחסרה לך, ויש לך צורך. צורך קשור לפה, צרכים. יש לך צורך במישהו שיהיה דמות סמכותית בחיים שלך. הוא ממלא לך איזה פונקציה כזאת. אבל אם הוא לא, אין ביניכם גם יכולת להרגיש בנוח אחד עם השני. שזה הרמה הזאת הרגשית. מרגישה שאת יכולה להתרפק עליו, שהוא מכיל אותך. מערכת הרגשית יש הבנה ביניכם. וכל שכן אם אין ביניכם תאום, התאמה אידיאולוגית, אז גם אם פה זה נפלא, והוא ממלא את כל הצרכים הנפשיים והקיומיים שלך, זה לא מספיק יציב, זה לא מספיק גבוה. זה גם לא יספק את הקומות הגבוהות שבך, וגם זה זוגיות שתדע להיות סוערת, כי הצרכים הנפשיים שלנו משתנים כל הזמן, וזה קשר שיש בו הרבה מאוד חוסר יציבות. כמו ילד קטן, שאין לו יציבות, והקשרים שלו הם לא יציבים. הרמה הגבוהה יותר, כמו שאמרתי, זה לפתח קשר שיש בו גם הזדהות רגשית והרגשה של הבנה רגשית, הוא מבין את העולם הרגשי שלך. לא רק ממלא לך את הצרכים, אלא גם, כן, ממלא את הצרכים זה גם יכול להיות עושר וכל מיני דברים חיצוניים. אבל הוא גם ממלא את הצרכים הרגשיים, ואת מרגישה איתו בנוח, ושיש הבנה, ושיש הכלה בעיקר, רגשית. וכמובן, בסוף הכל צריך, הרמה הגבוהה היא שאתם גם מתואמים אידיאולוגית, והחלומות הגבוהים שלכם משותפים. ואתם חולמים על בית שיש בו עולם ערכי ועולם תורני מתואם. וזה הרמה הגבוהה. בסדר? אז על המבנה קצת. כן. רוח בהקשר שלנו עכשיו זה קומה רגשית. בכללי זה המקום היותר יוצר שבנו ורוצה לממש את עצמנו. זה קשור אחד לשני, כי המערכת הרגשית שבנו, העולם היצירתי קשור מאוד לעולם הרגשי. ואנשי רוח, הרבה פעמים זה אנשים שהם אומנים, שיודעים לבטא את הרגשות שלהם. בסדר, עד כאן? המבנה שדיברנו עליו בינתיים זה על הקומות. עכשיו בוא נדבר על הימין, שמאל ואמצע. יש לנו בספירות, בתוך כל קומה יש ספירה שהיא מצד ימין, יש ספירה שהיא מצד שמאל, ויש ספירה שהיא בקו האמצע. אז זה כבר הרבה יותר פשוט להבין. ימין, תמיד קשור לאקטיביות, לפעולה, לימין השם רוממה, יש שם כוח בימין, כוח פורץ. בשמאל יש יותר צעד מאפק, יותר צעד אוסף, יותר צעד מקביל, פחות פורץ, יותר פסיבי, הצד של השמאל, כמו בידיים שלנו. במבנה, ברוב הפעמים, הצד ימין, אצל רוב בני האדם מבטא את הפריצה קדימה, את הצד האקטיבי, וצד שמאל יותר שומר על הקיים, יותר אוסף. יותר פסיבי, כמו, אתה רוצה דוגמאות, כמו שאדם תוקע מסמר בקיר, יד שמאל תופסת את המסמר ויד ימין היא בעלת הכוח. או אדם משחק כדורגל, אז הרגל ששומרת על היציבות זה רגל שמאל, והרגל שפורצת זה רגל ימין. זאת אומרת, אצל שמאלי פשוט כל המערכת היא הפוכה. נתחיל מהמבנה המוחי. צד ימין משפיע על צד שמאל, צד משפיע על ימין. לא, זה לא כזה משנה, רק אומר, זה פשוט אצלו, זה כמו מראה. אבל נתאר את הדברים בהגדרה, נקרא לזה הנפוצה של זה. צד ימין זה הצד האקטיבי, וצד שמאל זה הצד פסיבי.
זה
הגיוני
שלהם צמא איתם.
עוד שנייה.
ויש כאלה הגיוני שהם, כאילו
שצמא
אולי זה מבולבק, ונגיד שהם גם ימניים והשמאלים, ואז כל המערכות משובים.
אני לא בהכרח שזה משובש, יש אנשים גדולים מאוד שהם שמאליים. זה לא אומר שזה משובש, לא תיארתי עכשיו איך צריך להיות. אל תעשי אימונים להתרגל לכתוב ביד ימיני.
אבל לא, כי יש כאלה שהם גם ימניים וגם שמאליים.
נכון, אתה לא קשור לימני ושמאלי, רק תיארתי את הדברים בצורה. גם אנחנו הולכים לדבר קצת על זכרי ונקבי, זה לא אומר שכל הזכרים הם ככה, כל הנקבות הם ככה, כל מי שבצד ימין הוא ככה. זה מתאר את המבנה ברמת העל, זה מופשטת יותר. מה זה קו האמצע? קו האמצע זה הקו של האיזונים. יש לו את היכולת לקחת גם מהימין וגם מהשמאל וליצור חיבור ביניהם. לכן הוא תמיד קשור לאמצע. כל קו האמצע קשור לקו המאזן. לצד של החיבורים והאיזונים. איזון וחיבור. זה היכולת להביא להרמוניה. יש לי ימין, יש לי שמאל, אבל יש לי גם צד אמצע שמצליח לאסוף את שניהם ולכלול אותם בתוכו. יש אמרו חדל, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, אבל באמצע בין שמאל דוחה וימין מקרבת יש את הלב שהוא אוהב. הוא קשור. אתה מתקשר בכל מיני דרכים, אבל יש את קו האמצע שאוסף. לכן קו האמצע הוא הקו הכי מרכזי פה, כמו שאתם רואות. יש לו את הכי הרבה ספירות, כתר, דעת, תפארת, יסוד, מלכות. וגם זה הקו הכי מרכזי, וגם הוא אוסף לתוכו, כמו עץ, שיש לו הרבה ענפים ופערות, אבל הוא אוסף של גזע. זה הקו האמצעי. אוקיי.
כן. הכתר, כאילו,
תפארת, תגיד, עכשיו נלך ספירה ספירה, בסדר? בינתיים זה המבנה. אם המבנה יושב בראש, יהיה הרבה יותר קל להבין אחרי זה כל ספירה, מה היא עושה בכל מקום. בסוף יש קשר, בין כל הצד הימני יש בינו קשר, למרות שזה נמצא בנפש, הנצח נמצא פה בנפש, בטבע, בצד הזה יותר נמוך, והחסד נמצא במערכת הרגשית, והחוכמה נמצא במערכת השכלית, אבל חכן, החסד, חוכמה, החסד, נצח, יש ביניהם קשר, יש ביניהם, הספירה הזאת יש לה קשר לפה ויש לה קשר לפה, וכן הבגה, בינה, גבורה ועוד, יש ביניהם קשר בין הספירות האלה, למרות שכל אחת נמצאת בקומה אחרת בגוף, ובספירות כל אחת מהן קשורה אחת לשנייה, כל הם נמצאים בשמאל, וככה כל גם הספירות המרכזיות. אוקיי, נדבר עכשיו על המערכת הגבוהה ואחרי זה נלך לאט לאט יותר למטה. הכתר, החוכמה והבינה והדעת. אני אתאר את זה קצת שוב במבנה הגופני, וממנו נלך ונראה את הכוחות האלה ברמה מופשטת יותר. החוכמה והבינה, אני עכשיו נכנס לתוך המוח שלנו. יש לנו מוח ימין ויש לנו מוח שמאל. מוח ימין קשור אל הבינה, אל החוכמה. מוח ימין החוכמה. מוח שמאל הבינה. הדעת קשורה או אל האונה הקדמית או אל ההיפותלמוס, נראה לי זה נקרא, הגזע המוח. מוח ימין חוכמה. מוח שמאל בינה. דעת זה או אונה קדמית או הגזע המוח. קשורה לשניהם. והכתר, הכתר אולי קשור לגולגולת או לכתר שמעל הראש. אז בואו נתאר קצת את המבנה הזה. בסדר המבנה הגופני שתיארתי? אני אכתוב שוב. חוכמה ויהיה אונה ימנית, מוח ימין, מוח שמאל, הדעת זה גזע המוח, או אונה קדמית.
הדעת זה לא
הצבא? היא קשורה. גזע המוח יורד דרך כל עמוד השדרה. דרך הצבא. נדבר על זה גם. האונה הקדמית זה החלק הקדמי של המוח. והכתר, אם תרצו, זה או הגולגולת, או הכתר שמעל הראש. האור המקיף ששוכן מעלינו. בוא נתאר עכשיו מה הם אמרו. מה זה כל ספירה? אני אתחיל דווקא... נתחיל מהחוכמה. נתאר את החוכמה, הבינה, ואחרי זה נעלה לכתר ולדעת. כי הכתר והדעת קשורות מאוד אחת לשנייה. החוכמה היא התנוצצות ראשונית של המחשבה. התנוצצות ראשונית של המחשבה היא קליטה של כללות הדבר בבת אחת. תיארתי את החוכמה כמו שהיא חוכמה. מה זה חוכמה? לקלוט את הדבר בבת אחת את הכל. את מסתכלת על תמונה הרב קוק. אוקיי, לא שמתי לב איך ציירתם את זה, מי שציירה את זה, כן, לפני כמה שנים. אז איך יש פה איזה קו וקו כזה, ופה בכלל שמו איזה... קלטתי את התמונה בבת אחת.
בלי דיוקים,
בלי ירידה לפרטים, אבל קליטה של כללות הדבר. בהברקה הראשונה. זה חוכמה. חוכמה היא התנוצצות של מחשבה בראשיתה, שהיא כוללת את הכל בבת אחת. זה חוכמה. הבינה, אני אחרי זה אפרט את זה קצת. אבל זה כמו גרעין. החוכמה היא כמו גרעין של מחשבה שנכנס לך לראש. הגרעין הזה הוא יש בתוכו המון המון חיים. אבל הוא עדיין לא מפורט. וזה קיים. כבר בתוך הראש שלך. הברק הבריק, ראית את התמונה, ועדיין לא הבנת, רגע, מה לאיפה, איך זה קשור, למה. אבל הרעיון כבר נמצא. הבינה היא לקחת את אותו רעיון, ולפרט אותו לפרוטות. רגע. מה למדנו? מה למדנו זה הגרעין. שמעת שיעור נחמד, קלטת את רעיון, אמרת וואו, חוכמה. עכשיו את יושבת מול עצמך, אומרת רגע, מה נאמר שם? בוא נפרט את זה לפרוטות. א', ב', ג', ד'. מאיפה זה מגיע, הרעיון הזה? ומה ההשלכות שלו? הבינה היא להבין דבר מתוך דבר. כל רעיון שאת מכיר, קלטת גרעין, אוקיי. אבל מאיפה זה הגיע? מאיפה הוא צמח הגרעין הזה? מה השורשים שלו? ומה הענפים שלו? מה ההשלכות שלו? אנחנו לא באמת מבינים לפני שאנחנו עושים עבודה מפרטת. גם אם שמעת שיעור ממש משמעותי, או חברה אמרה לך רעיון מדהים, הוא נפל לך מחשבה, קמת בבוקר עם איזה הרגשה שיש לך איזה בהירות מאוד גדולה באיזה נושא, אבל את כל עוד לא פירטת את זה לפרוטות, ולא הורדת את זה לרמת ההבנה, שאת מבינה מאיפה זה הגיע ולאיפה זה לוקח, ופירטת את זה לפרוטות, לא באמת הבנת את הדבר. מה זה? ברור, המוח שלנו עובד בצורה לא מודעת גם, אבל זה חשוב להכיר את התהליכים האלה, אנחנו גם צריכים לעשות אותם לפעמים, להשלים שלבים שאנחנו לא מספיק מפתחים אותם לבד. אבל החוכמה היא אותיות כוח מה. כוח מה זה לקלוט את המהות של הדבר בצורה כוחנית פוטנציאלית, לקלוט אותו, גרעינית. זה אותו שלב כשאת יושבת עם חברותה, אתם לומדות, נגיד, לומדות שפת אמת לפרשת שבוע או נתיבות שלום, ואז נתקלתם במשהו קשה, נגיד, או לא נתקלתם במשהו קשה, סתם קראתם פתאום, את אומרת לה, רגע, וואו. ואני שואל אותך מה, רגע, שנייה. זה עכשיו הבריק לך ברק בראש. הברק הזה זה החוכמה. נולדה לך מחשבה. החוכמה מאין תימצא. זהו חכם הרואה את הנולד, מסביר ספר הזוהר, מה זה זהו חכם הרואה את הנולד? שנולד לו חוכמה בתוך הראש. יש לו ראייה כללית, הוא רואה את הרגע של הלידה, של המחשבה. זה חכם. זה לאו דווקא רגעי, זה יכול ללוות אותך אחרי זה בכל התהליך של הספירות. החוכמה הזאת תהיה נוכחת, אבל היא גרעינית. כמו שגרעין עדיין הוא בתוך האדמה כל הזמן. כמו כשהיה צומח ממנו, האנרגיה הזאת עדיין בפנים. אבל... זה התחיל באיזה רגע של הברקה, ברק המבריק. מה זה מהות? מה זה המהות של הדבר? זה עדיין לא הפרטים שלו. זה רמת הכוח, זה הפוטנציאל שלו. באה הבינה, והבינה היא מלשון בין לבין. רגע, יש צד כזה ויש צד כזה. כן, תמיד בבית... אנחנו יושבים בארוחת ערב, ואז נגיד, מדברים על איזה משהו, על איזה בעיה, או סתם, אפילו לא דווקא על בעיה. זאת אומרת, יודעת מה? מבריק לי עכשיו ככה וככה. ואז אשתי אומרת, רגע. אתה מבין מה ההשלכות של זה? אם אנחנו נעשה ככה, אתה מבין מה זה אומר? רגע, חשבת על איפה נגור, ואיפה זה, ומה נעשה, ומה אני אעבוד? מה עם הפרטים? תבין מה ההשלכות של זה, וגם... ממה זה נובע? ממה זה משתלשל? מאיפה זה נולד המחשבה הזו? ומה ההשלכה שלה? זה עושה הבינה. זה מוח יותר שסופג את הרעיון, ועכשיו יוצר לו עולם שלם, ומבין מה המשמעויות שלו, ואז כשנולד מהגרעין הזה ילד, האמא היא אמא בנים. לכן זה קשור גם לבינה, היא רוצה לקחת את הרעיון הזה, אבל לא להשאיר אותו אמורפי ברק. מה יש לעשות? בוא נוליד מזה חיים. אז בואו נבין לאיפה זה משתלשל, לאיפה זה לוקח. והיא, כמו שאמרנו, מוח שמאל, הוא יותר אוסף, הוא יותר קולט. הוא פחות אקטיבי, הוא פחות יוצר, הוא פחות מחדש. אבל יש לו את היכולת לאסוף ולקלוט לתוכו, ולהתחיל ליצור מזה חיים. החיים האלה באופן ישיר ישפיעו על הלב. לכן, הבינה, אומר ספר הזוהר, תיקוני זוהר, בינה ליבה ובה הלב מבין. כי דברים מבריקים לך בראש, אין לזה שום קשר לעולם הרגשי. אני אוהב להגיד אם שמתם לב, צד ימין, צד יותר זכרי, וצד שמאל, צד יותר נקבי. אני אוהב להגיד שמה שאני מלמד פה, אני אגיד ככה, מה שאני מלמד באלי בשיעור אחד, פה אני צריך להעביר משהו כמו 4-5 שיעורים. בצורה פשוטה, למה? כי שם אני קולט את האנשים תוך כדי, אני אומר, או שהם מסכמים או שלא, תלוי ברמת ההשקעה, אבל מתישהו אני מסתכל עליהם, מרים את הראש מהמחברת, כן, נו, תמשיך, עוד חידושים. כאילו, אם אני מתחיל לחזור על עצמי קצת, לפתח דברים, מתישהו אני מרגיש אותם משתעממים, מוצאים את הפלאפון, כאילו, ופה אם אני קצת רץ מהר מדי, הם מתחילים לאבד אותי, כאילו, אתם מאוד רוצות להבין, להוליד את והם רוצים לאסוף עוד ועוד ועוד זרעים. תביא לי עוד גרעינים, יש לי סק, אני הגעתי למכינה עם סק. רוצה לקלוט כמה שיותר גרעינים, ואתם רוצות ישר לשתול אותם. וזה יוצא, זה נפש אחרת. ומוח שונה דומיננטי. המוח הזכרי הוא יותר חוכמתי. והוא יותר אוהב לקלוט גרעינים. והמוח הזה הוא אוהב יותר, אני אוהב להגיד שאני הולך לרמי לוי וקונה בטטה, ואשתי עושה מזה מרק בטטות. כאילו, אני יכול לקחת להביא בטטה, אבל בטטה אי אפשר לאכול. זה גרעין. זה משהו מאוד מאוד תמציתי, גרעיני. יש בו כבר את הכל, כל המרק בטטות כנוס בזה, אבל זה לא נגיש. והבינה היא לוקחת את זה ומאבדת את זה ומפתחת את זה. בסדר, זה מוח ימין ומוח שמאל. מוח ימין שלנו, וזה קיים גם אצל כל המין האנושי, יש מוח ימין ומוח שמאל, לא משנה אם בצד הזכרי או בצד הנקבי. לכולנו יש מוח ימין ומוח שמאל. מוח ימין אחראי על הקליטה האינטואיטיבית, והוא קולט את הדברים בשנייה. והוא קולט את התמונה. מוח שמאל מפרט את זה למילים, מפרט את זה למחשבות. לכן 10 קבין של שיחה ירדו לעולם, ו9 נטלו נשים. למה? כי, כן, אשתי אומרת כל פעם שהיא רוצה להכין איזה סדנה, היא רוצה להכין איזה שיעור, אז היא אומרת, טוב, מצוין, תכיני. תשבי, יש פה דף, תכיני. אז היא אומרת לי, לא, אני צריכה לדבר איתך. כשאני מדברת איתי, אני שותק. אבל היא מדברת איתי. היא אומרת שזה, היא קוראת לדבר איתך ולדבר אליך. כאילו, אני צריכה לדבר אליך, אני אדבר איתך, ואז המחשבות הרבה יותר נהיות לי נגישות כשאני מתחילה לדבר. המילים מבררות לי מה אני חושבת. זה מוח בינתי. בסדר? המוח המילולי הרבה יותר. הוא מבין דרך הדיבור. מוח שמאל שלנו, הוא קשור ברמה ההתפתחותית גם אצל ילדים, להתפתחות המילולית של הילד, הדיבור. הקליטה של מילים זה במוח שמאל. גברים לא אוהבים לדבר יותר מדי, זה חלק גם כן מהקונפליקטים שחווים בתוך זוגיות. מה זה?
מה עוזר להם להבין? בוא נגיד משהו?
להתחתן. יכולה להגיד את התחתן? התחתן? שבאתי לא...
זה
היה שלך? כן, כן. תודה. בסדר, זה גם כן חלק מהקונפליקטים שאתם מצפות אחרי חוויות שלמות של כל היום. תשבו בארוחת ערב, תשתפו אחד את השני. והוא אין לו מה לשתף, כאילו, נקלט, די, זה נספק בחוכמה, בוא נאבד את זה, נדבר על זה. בסדר, זה בבינה. זה חוכמה ובינה. כי אקטיביות קשורה לחידוש, להביא משהו חדש. לא, הפעולה נמצאת פה לא פחות. יש פעולה של, נגיד, כמו שאמרתי, כשאני נגיד תוקע מסמר בקיר, והיד שמאל מחזיקה חזק את המסמר ויד ימין, היא לא מפעילה פחות כוח, יד שמאל שמחזיקה.
או דווקא יותר מפעילה.
היא מפעילה אפילו יותר כוח, נכון? יש המון אנרגיה באיסוף. אבל זה פסיביות היא, כמו שאמר שרון, לא הסכמתי איתו אז כשהוא אמר, אבל זה היה נכון, אריאל שרון אמר, איפוק זה גם כוח. להתאפק, לא להגיב, זה המון כוח. אבל לא כוח, לא תמיד האימפולסיביות היא יותר כוח. אגב, רש"י על התורה כותב שהתאפק יוסף, מאיפה הגיעה המילה איפוק? אומר רש"י, שאיפוק מגיע ממילה אפיקי נח, אפיקי מים, וזה המקום שבו הנחל זורם הכי חזק, זה נקרא אפיקי נחל. הכי הרבה כוח צריך כדי לדעת להיות מאופק. והיכולת של האישה לאסוף, זה אנרגיה פשוט שמופנית פנימה, לא מופנית החוצה. זה הבדל, זה המון אנרגיה, רק האנרגיה הזכרית היא יותר מופנית החוצה. תביא לי עוד חידוש, ועוד חידוש, ועוד חידוש.
וזה לא כאילו ביצוע של... כאילו זה נשמע
גם רעיון, וזה... זה פשוט אנרגיה שמופנית יותר לאסוף ולגדל. הגברים כובשים מדינות, ואנשים מקימות מזה בתים. מבינה? אז הוא יכבוש עוד מדינה, הוא יגמור עוד ספר. היה לי תלמיד שרצה לעשות סיום מסכת. הסיפרתי לכם את זה בתחילת שנה, אני לא זוכר. רצה לעשות סיום בט"ו בשבט, ביקשתי מכל תלמיד לעשות סיום על איזה ספר. לא משנה מה, אתה מתקשה בהבנה, תיקח חוברת של הרב קרליבך, תעשה סיום. אבל כולם מסיימים ספר. אחד עשה סיום על כל אמונת איתנו, 11 כרכים. כן, גם אני הייתי בשוק, כאילו התפעלתי מאוד. וכולם עשו את הסיום וזה, והוא שאלתי אותו מה סיימת? 11 כרכים של אמונת איתנו. התפעלתי ממנו. וואו. ראיתי שזה לא שמח אותו, הוא לא היה שמח. קרה הכל. על הסדר, והוא בחור באמת מאוד חריף. אבל התפעלתי מהשקידה וזה. ראיתי שהוא לא שמח, שאלתי אותו, למה אתה לא שמח? אז הוא אמר לי, כי חשבתי, למה קראתי את כל הספרים האלה? כי חשבתי, אני כבר לומד שנה, לומד כבר הרבה זמן תורה, ומרגיש שזה לא פועל עליי. אמרתי, ניקח סדרת כזאת של ספרים ונלמד אותה, אולי אני אשתנה. קראתי את כל הספרים האלה ונשארתי אותו בן אדם. אז ברור שזה לא נכון. זו תחושה שלו. אבל זה רק מראה איך אתה יכול ללמוד הרבה, בלה עוד ועוד 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 דפים, אבל הוא יש לו מוח חוכמתי מאוד מפותח. המוח הבינתי אצלו לא מספיק מפותח. וכל שכן מוח הדעת אצלו, עוד רגע נדבר על הדעת, עוד פחות מפותחת אצלו.
גם לנו, נגיד, איך אפשר לפתח את המוח שיותר כאילו,
כמו שריר. כמו שריר. אדם כזה, נגיד, יש לו מוח מפותח, הוא יכול לבלוע הרבה מאוד ספרים. אבל כן, ודאי שצריך להילחם. אדם יש לו מוח מאוד מפותח, מה זה להילחם? זה כמו לעשות כושר. מבחינתי זה לא שונה מאדם שעושה ספורט. אדם שעושה ספורט, לא אומרים לו, טוב, תשמע, את הרגליים שלך חלשות, אז זה בסדר, תנוח. לא, אתה עושה ספורט. אדם שיש לו כוח בינה לא מפותח, הוא יכול ללמוד הרבה ספרים, אבל הוא לא מאבד את הנתונים. הוא לא הופך את זה לאיזה... הוא לא מקשר את הדברים לחיים שלו, הוא לא שואל את עצמו, רגע, זה מה שלמדתי בספר. ומה זה אומר עליי? מה ההשלכות של זה אליי? מה ההשלכות של זה לחיים שלי? גרעינים, עוד גרעין, הוא ידע לצטט מיליון ספרים. אבל זה לא קשור אליו. אז, ועוד יותר מזה, עוד לפני הלא קשור אליו, שזה יותר קשור עוד רגע, לדעת מדבר עליה, הוא לא מבין מה ההשלכות של מה שהוא למד. אז זה מה שכתוב באמת איתנו, אבל אתה מבין שמה שכתוב בספר הזה, זה מה שכתוב היום במציאות. החדשות שקראת אתמול, זה בדיוק מתקשר עם זה. הוא לא מעשה את הכישורים. מה העבודה לבן אדם הזה? יושב בערב, אחרי שהוא למד, זה עצה שאני אומר, גם פה אמרתי זה כמה בנות בשתייעצות. תשב בערב חצי שעה, כל יום תקדיש. תעשה 5 דקות ראשונות, רשימה, מה אתה זוכר שלמדת היום? בתוך הנחה שמה שאתה לא זוכר, אולי לא מספיק נגע בך ולא מספיק קשור אליך. אבל מה שאתה זוכר, תעשה רשימה. 5 נקודות משמעותיות שלמדת היום. יצופו לך די מהר, למדתי רגע מה אליהם, שיעור כזה, שיעור כזה, למדתי בספר כזה, וגם בלימוד בגמרא למדתי משהו חשוב, טוב. עושה רשימה, נגיד 5 דברים, 3 דברים, שדברים חשובים שהוא למד היום. קח את אחד מהם, ותנסה להבין מה הקשר של זה לחיים שלך, ותתבונן בזה, תכתוב את זה. מה ההשלכה של זה על... מה חשבת עד היום, ומה התחדש לך עכשיו. וגם כן, לעשות בין לבין, בינה. מה חשבת עד היום, ומה התחדש לך עכשיו? מה השתנה? למה היום לא חשבת ככה? כנראה לך איזה הנחת מוצא מסוימות. עכשיו יש לך הנחות מוצא אחרות שיצרו את המחשבה הזאת שקיבלת. מה ההבדל? ככה אתה מבין. ומה ההשלכות של זה לחיים שלך? ככה אתה מבין, פתאום יוצר תמונה שלמה. אתה הופך את הרעיון הזה לילד. הוא מתחיל להיוולד, זה נקרא הרהור. הרהור זה מלשון הרעיון, שאתה מכניס את המחשבה הזאת להרהור בתוך החיים שלך, אתה מתחיל להרר בזה. אתה מתחיל לתת לזה להיקלט בתוך העולם הפנימי שלך, אולי יצמח מזה ילד. ילד רוחני. תולדותיהם של צדיקים ועשים טובים, אולי זה השפעה לעולם המעשי שלך בסוף. תן לדברים האלה להיקלט בתוכך. יש כאלה שהשריר הזה פחות מפותח. שאין לו את זה, את החוכמה. יש אנשים שהם מאוד מפותחים בבינה, אבל קשה להם מאוד לקרוא ספרים. אפשר בחברותא להרגיש את זה עם החברותא של אחת שמפותחת בבינה או בחוכמה. מי מכם רוצה יותר להתקדם, מי מכם רוצה יותר רגע לחשוב, לעצור, רגע. אבל מה, לא דיברנו על מה ההשלכות של זה. יש חברותות שאת רק מדברת איתן, לא פותר, לא מצליחה להתקדם עמוד אחד. זה אומר שהצד החוכמתי לא מספיק נמצא שם, כי אתם לא רוצות עוד גרעינים חדשים, את רוצה פשוט את הגרעין הזה, רגע, בוא נעשה מזה עץ, מה, מה רע? כן, בינה, בינה. בסדר? אני אומר, לא אומר לוותר על הנטייה שלך, לרכוש נטיות חדשות. מי שיש לו צד חוכמתי מפותח, זה לא ילך לאיבוד, זה שלו. אבל הוא צריך לפתח גם את הצד הזה, אחרת הוא יצא נכה. הוא יצא מוטציה.
צריך את שניהם.
אז את החוכמה זה להתרגל בלקבל עוד. למשל, כשאת יושבת בשיעור, ונאמר משהו שלא מעניין אותך עכשיו. זה לא קשור לעולם הרגשי שלך עכשיו. ואת גם לא כל כך מבינה את ההשלכות של זה עכשיו. אז מי שיש לה, אין לה צד חוכמתי מפותח, זאת אומרת, לא רלוונטי אליי, לא לומדת את זה. כשיום אחד זה יהיה רלוונטי, אני אפתח את הספר. מי שלא אומרת, אז מה, יש לי מאגר של גרעינים. אני אסוף אותם עדיין. כשאני זוכר, כשהייתי בשיעור א', למדתי ספר צדקת הצדיק של רב צדוק, ולא כל כך הבנתי אותו. הבנתי את מה הוא כותב טוב, אבל לא הבנתי מה ההשלכות של זה לחיים שלי. נחמד, כל מיני דיבורים. עשיתי השוואות ממה שהוא אומר, מה שרבי נחמן אומר, נחמד. רק בצבא פתאום האמירות שלו הפכו להיות כל כך רלוונטיות, ופתאום הבנתי אותן הבנת לב. אז אם לא הייתי לומד אותן בשיעור א', הייתי אומר, טוב, רב צדוק עכשיו לא מעניין אותי, אז למה ללמוד אותו? אז לא היה את הגרעינים האלה, לא היו מקלטים בתוכי, לא היה מה שיקלט בתוכי בצבא. זה גרעינים שהולידו הרבה דברים טובים. אז חוכמה זה דבר מאוד חשוב, לקבל. לקבל כוחות, לקבל גרעינים, פוטנציאלים, בתוך האישיות. ויום אחד הם ילכו ויתפתחו. בסדר? מי שיש לה את הצד הזה ואין לה את הצד הבינתי, מספיק מפותח. אז זה מה שמעתי, השיעורי בית האלה. שיעורי בית קשורים לבינה. שיעורי בית זה לקחת את הדברים, כן, לא שיעורי בית בבית ספר. שיעורי בית לקחת את הדברים ולתרגל אותם בחשיבה שלך, לחשוב עליהם, לחשוב מה ההשלכות של זה, אחרי שסגרת את הספר, מה שמתרחש בתוכך אז, ההירורים של דברי התורה, הקליטה שלהם בתוך הנפש. יש פה עוד שני מרכזים שלא מספיק פיתחנו אותם, הם קשורים אל הדעת ואל הכתר. בסדר? כן. נפגשתי עם בחור בדלת. קליטה ראשונית. זאת אומרת, החיים זה לא רק בית מדרש ורק דייטים. התחל שירות לאומי, אחרי שירות לאומי. את רוצה ללכת ללמוד מקצוע. מה, זה כן? אני רוצה פשוט ללכת, ניתן לי בקצרה. יש לך את הקליטה הראשונית בכל תחום בחיים. מפגש עם חברה. פגשת חברה פעם ראשונה, התחלת את המקצוע, קליטה ראשונית, קלטת. מי שישר ירצה להגיע לקשר מעמיק, ולקשר שהוא ישר פרטים, בלי שהוא קולט את התמונה הראשונית, יחמיץ הרבה. קודם תתמצי, תכירי. תני לאינטואיציה לדבר בתוכך. הקליטה החוכמתית היא יותר אינטואיטיבית. אני מרגישה פה נוח, לא מרגישה בנוח. מה המקום משדר לי? מה המקצוע שאני עושה בו משדר? הדייט הראשון, קלטת משהו. קלטת עליו הרבה מאוד דברים בדייט הראשון. את לא יודעת לפתח אותה. חוזרת הבית, אני שואלת אותך, נו, איך היה? נו, זה האביר? לא יודעת. יש לי כל מיני תחושות. תני למקום הזה לנכוח בך. לא ישר צריך להגיע לכל הניתוחים. רגע, אם הוא אמר ככה, זה אומר ככה, ומכל משפט שהוא אמר לעשות עליו דוקטורט. תני לה הקליטה הראשונית להעיר בתוכך. אבל אדם שהוא רק הולך עם ההערה הראשונית הזאת, והוא לא מנסה להבין, רגע, מה ההשלכות של מה שהיה פה? מה ההשלכות של משפטים שהוא אמר? מה זה מעיד עליו? מה זה אומר על עתיד, העתיד בחיים שלנו? איפה זה ייקח אותנו? זה, כל זה קשור למערכת הבינתית יותר. לכן, גברים, על פי סטטיסטיקות שאני עורך בקרב תלמידי, הם נוטים יותר בקלות לקבל החלטה להתחתן. כי הם קלטו את הרעיון. סבבה, היא אחלה בחורה. העיר לי, אני זורם. והאישה, יש לה מלא שאלות, כאילו, רגע, אתה בטוח כלכלית, אחרי צבא, לפני צבא, ואיך אני אסתדר? ואיך זה יותר בינתית, אם נסה רגע להוריד את זה לתוך המציאות, זה לא מסתדר כל כך חלק. צריך לחשוב, אני גם לא בטוחה שאתה בדיוק קונה לכל הקריטריונים שיש לי, וכן הלאה, וזה כבר יותר קשור לבינה. אבל זה לא תמיד ככה, יש גם מקרים הפוכים, אל תבעלו אם זה קורה הפוך, אבל מצאתי שרוב הפעמים זה ככה. שהגבר הוא יותר חוכמתי והאישה יותר בינתי. טוב, אנחנו פעם הבאה נצטרך לפתח, יש פה עוד שתי מדרגות שלא פיתחנו אותן והן מאוד משמעותיות. הכתר והדעת. כי גם אם אתה תהיה חכם גדול ומבין גדול, הכל יכול להישאר בתוך המוח. ולא להשפיע על החיים שלך. הדעת היא מאוד משמעותית ואיך זה חודר לתוך החיים שלך ופועל על המערכות הרגשיות והמעשיות שלך. אז זה נדבר פעם הבאה, בזאת השם. זה יצא אחרי פשוט.